פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישב שנת תשפ"א. בשבת זו בעזרת השם יהיה נר שני של חנוכה, וידוע מה שכותב השל"ה הקדוש בתורה שבכתב בהקדמה לפרשיות וישב מקץ ויגש. כותב השל"ה הקדוש ששם הדרוש נאה להם צאן יוסף, דהיינו שלושת הפרשיות האלה של פרשת וישב מקץ ויגש נקראים בשם צאן יוסף, ושלושת פרשיות אלו עולות בקנה אחד, מדברות בעניין יוסף עם אחיו שהלך לראות שלום אחיו ושלום הצאן, וקראו כל הסיפור. אז הכל חטיבה אחת מהרגע שהוא ירד לראות בשלום אחיו ועד שהגיע למצרים ויצא משם, התמנה להיות משנה למלך. כל הסיפור בתהליכים שיש כאן עד ויגש, שם הוא נחשף אל האחים, ואחרי שהוא נחשף אל האחים יעקב אבינו ירד אחרי זה, יעקב אבינו ירד למצרים, ואלה שלושת הפרשיות בחד המחתא. כותב השל"ה הקדוש, דע לך שכאשר חלה פרשה במועד מסוים או בפרשה מסוימת, יש לפרשה הזו קשר אל המועד, כידוע לכולם, מה שכותב השל"ה, מה שכותב הטור. והפרשיות האלה, אנחנו נמצאים בימי החנוכה, אז ודאי שיש קשר בין חנוכה לבין הימים האלה, וצריך להבין מה מונח כאן. בתוך הדברים שלו הוא כותב גם כן שיוסף הצדיק קשור לעניין של מלכות יוון, כמו שנתבהר. הוא ממשיך לבאר את הדברים בהרחבה גדולה, מי שירצה יעיין בפתיחה שלו בפרשת וישב. במהלך הדברים שלו הוא גם מזכיר את הקשר שבין אנטיוכוס לבין יוסף, כי יוסף בגימטרי אנטיוכוס. המגלה עמוקות בפרשת מקץ הולך בעקבותיו, אותו דבר במגלה עמוקות בפרשת ואלחנן אופן רשנון ב', הם שניהם כותבים שבימי מלך יוון נפרח חטא יוסף. פירוש הדבר, 180 שנות שלטון יוון, היה בזה משהו שמקשר אותנו למה שאירע במכירת יוסף. ושם הוא כותב שמלך יוון בגימטריה, מלך יוון בגימטריה יוסף. מלך יוון מלך בגימטריה 90, יוון בגימטריה 66, ביחד 156. יוסף בגימטריה 156, כידוע לכולם, כמו הגימטריה של ציון. ציון גם כן גימטריה 156, וחז"ל אומרים כל מה שאירע ליוסף אירע לציון, וכל מה שאירע לציון אירע ליוסף. כותב המגלה עמוקות, אולי נקדים הקדמה, הפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זו גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, ואמרה, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. לכאורה, היו גזרות הרבה יותר קשות, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, היה גזרות לביטול שבת וחודש במילה, היו גזרות הרבה יותר נוראות בכתבו לכם על קרן השור. אבל ככל הנראה הכוונה בכתבו לכם על קרן השור היה לעורר שני חטאים, וזה היה יסוד ההצלחה שלהם. א', מכירת יוסף, יוסף נקרא בשם שור כמו שנאמר בכור שורו הדר לו, וגם חטא העגל נקרא בשם שור כמו שנאמר בפסוק, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. אז כאשר אתה מדבר כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, יש בזה מימד של התזכורת של מכירת יוסף. וכך כותב באמת המגלה עמוקות, שאז בצה חטא מכירת יוסף. במגלה עמוקות בפרשת מקץ, על הפסוק הראשון, והיא מקץ שנתיים ימים, שזה בעזרת השם נקרא כבר השנה בשבת לאחר ימי החנוכה, כותב המגלה עמוקות, סופי תיבות של ארבע המילים הראשונות, גימטריה 180, והיא מקץ שנתיים ימים, גימטריה 180, והיא יוד, מקץ צדיק זה 100, שנתיים ימים פעמיים 40, ביחד 180. גימטריה 180 שנה. מה הוא רוצה לומר? אלה שנותיו של יעקב, של יצחק אבינו. יצחק אבינו חי 180 שנה. בקשר העמוק יותר, כידוע לכולם שימי הוון היוונים שלטו בימי בית שני. בית שני היה בשליטתם של היוונים במשך 180 שנה. בחלום הסולם, יעקבינו ראה, כמו שהרמב"ן מביא בחלום הסולם, מה שכתוב בפרקי דרב אלעזר, הוא ראה שר מלכות אדום, שר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד, ורואה שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, וראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד. אז הוא מבין שמלכות יוון תשלוט 180 שנה בתוך התקופה של בית שני. בית שני זה כנגד יצחק אבינו, כמו שחזן מביא, בית ראשון כנגד אברהם, שקרא לו הר, שנאמר בהר השם יראה. בית שני נקרא בשם שדה, כמו שכתוב על יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה. הבית השלישי כנגד יעקב אבינו, ואיבן לו בית, והוא בית נצחי, זה הבית השלישי. כותב המגלה עמוקות, שבאותו יום שיוסף עלה לגדולה, פרשת שבוע הבא, ויריצוהו מן הבור, זה היום שבו נכנס יצחק לבור. דהיינו, יצחק נפטר, קראנו בשבת שעברה, ויקברו אותו עשיו וישמעאל, עשיו ויעקב בניו, קברו אותו. אז הוא אומר, באותו יום שנקבר יצחק אבינו, באותו יום יצא יוסף מן הבור. זה מסתדר לא כל כך עם החשבון, אבל פחות או יותר אפשר לדחוק את זה. אז הוא אומר, באותו יום שהוא נכנס לבור, באותו יום זה יצא מן הבור. יצחק נקבר, ובאותו יום יוסף יצא החוצה, ושם הוא אומר שלכן יצחק נקרא בשם יצחק, כותב הזוהר, זה חיבור של שתי מילים, קץ חי, כך כותב הזוהר. הזוהר מתכוון כמובן למעשה העקידה, מעשה העקידה הגיע חלקו של יצחק אבינו, חלקו הראשון של החיים שלו נגמרו בגיל 37, כמו שכותב השיבולי הלקט בשם המדרש, שהכוונה היא שפרחה נשמתו של יצחק אבינו בשעת העקידה וחזרה הנשמה של הזכר, כידוע לכולם, מה שכתוב באור החיים ועוד. אז הוא אומר שם ליצחק אבינו יש לו קץ חי, נגמרו החיים שלו בעקידה וחזרו בחזרה. אומר שיבולי הלקט של מלאכי השרת בירכו, ברוך אתה השם מחיי המתים, הברכה השנייה שאנחנו מברכים בתפילת העמידה. ולפי שגלות יוון, כותב המגלה עמוקות, הייתה כנגד יצחק אבינו שחי 180 שנה, וכן יוון היה 180 שנה, כי 180 אבקים ראה יעקב לשר של לבן שהיה עולה על הסולם. 180 שליבות הוא ראה על הסולם, ואחר כך ירד, ולכן נקרא גלות יוון חושך. ככל הנראה, אני חושב שהוא מתכוון, שאם יוון מכוונת כנגד יצחק, יצחק אבינו כידוע לכולם היה עיוור, ויות והוא היה עיוור, אז יש לנו גם את המושג שהם נקראים בשם חושך, זה השם שלהם. ממשיך המגלה עמוקות ואומר, הוא מלך יוון בגימטריה יוסף. מלך יוון, אמרנו מלך 90, יוון 66, כנגד יוסף 156, ונפרע בתקופתו חטא של קרן השור. בתקופתו היה עניין של קרן השור, לכן כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. וכן מזלו של יוסף הוא נוגה, הוא קליפת יוון נוגה. נושא נוסף לשיחה, מה זה קליפת נוגה, כידוע לכולם, ארבע מראות שהוא ראה, אחד מהם היה נוגה. ונעשה נס על ידי נר חנוכה, זהו אור זרוע לצדיק, ואז גזרו על מילה ושבת ותרוויו ביוסף הצדיק. הגזרות של היוונים כוונו כנגד שמירת שבת וברית מילה, יוסף הצדיק מידה שלו יסוד, ויסוד זה העניין של המילה, וזה כולם שיוסף גם שבר שבת, כמו שכתוב תבוח טבח ואכן, ואין ואכן אלא שמירת השבת, ותרוויו ביוסף הצדיק. ועל פי זה הוא מסביר, ולכן מילה גם ביום ח' אחרי שבהם 180 שעות, אחרי 180 שעות זה ברית מילה, ולכן נעשה הנס 8 ימים. במגלה עמוקות פרשת ואתחנן, אופן ר' נון ב', ממש לקראת הסוף, ולפי שירובם יצא מן יוסף, לכן אנטיוכוס בגימטריה יוסף, שהוא מלך יוון, שהוא גם כן בגימטריה יוסף, ואמר כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. שם הוא חוזר על אותו רעיון בצורה קצת אחרת. ממשיך המגלה עמוקות ואומר, והוא שכתב בדוד המלך בתהילים, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רהבים וסותני כזב. גם זה קשור לפרשת השבוע, אם זכרתני והזכרתני והוצאתני מן הבית הזה. ושם נאמר, בפרק הזה נאמר, כבוא קיוויתי אל השם ויית אליי וישמע שבתי ויעלן מבור שאון מתית היוון. ודיבר כלפי יוסף הצדיק שבתחילה היה בבור שהיה בו שאון, דהיינו חיות, נחשים וקרבים, ואחרי זה מתית היוון ובית האסורים. וממילא יוון, אתה יכול לקחת אותו גם למילה יוון, אתה מחבר אותך גם לעניין הזה, אז למילא אתה רואה שהמגלה עמוקות הולך בקו אחד שמחבר אותך אל הנושא של יוסף הצדיק. ראיתי היום בספר שנקרא אמונת איתך, הוא מביא את מה שמביא בעל הטורים בפסוק, כי בן זקונים הוא לא ועשה לו קטונת פסים. דרך אגב, מגלה עמוקות באחד המקומות, הוא אומר, זקונים זה ראיה לנר חנוכה, כי זין קנים, כך הוא אומר. הכוונה לנר חנוכה שהיה במנורה זין קנים, הוא אומר זקונים, מכאן אתה לומד גם רמז לעניין של יוסף כנגד הקנים, גם זה הוא מוצא בעניין של יוסף. אומר שם הרש"י, מה זה כי בן זקונים הוא לא, שלימד יעקב את יוסף כל מה שלמד מישיבת שם ועבר, כך מביא רש"י במקום. אומר בעל הטורים שלימד אותו שישה סדרים מתוך, חמישה סדרים מתוך שישה סדרי משנה. לימד אותו זרעים, קודשים, נשים, ישועות ומועד. סדר טהרות הוא לא לימד אותו. כך מביא הבעל הטורים, סדר טהרות לא מופיע ברשימה, בין זקונים הוא לא, זה רק חמישה, וטהרות הוא לא לימד אותו. והמפרשים באמת שואלים, למה הוא לא לימד את יוסף סדר טהרות? אומר הספר אמונת איתך, טהרות הוא יוסף בעצמו. הוא לא צריך ללמד אותו טהרות, אדם לא צריך ללמוד על עצמו. כי יוסף הצדיק הוא טהור וקדוש, למה? כי הוא היה מידת יסוד, שהיא המידה השישית, מידת היסוד, וטהרות זה בסדרים של הסדרי שישה סדרי משנה, זה הסדר האחרון. אז הוא אומר, אז טהרות כנגדו, ולכן אומר חנוכה כנגד יוסף, ולכן הקפידו, אם אתה אומר שחנוכה כנגד יוסף, אז הקפידו שהשמן יהיה שמן טהור, אף על פי שיכלו להדליק בשמן טמא, כי טומאה הותרה בציבור, אבל ויוסף, כל יוון מכוון כנגד יוסף, אז למילא שהוא המושג שלו טהרות, לכן הדליקו בשמן טהור. לכן אומרים גם בעל הניסים, אומר, מסרת טמאים ביד טהורים. מה זה הטמאים ביד טהורים? הכוונה טמאים זה יוון, ביד טהורים לבני יוסף. הכוונה לאלה ששומרים על טהרה. ולכן הדגש בתפילה שלנו, ותיהרו את מקדשיך. ותיהרו את מקדשיך כי זה שייך לסדר טהרות של יוסף. עד כאן הספר אמונת איתך. למדנו קצת את החיבור של יוון עם יוסף. ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל פרשת השבוע, ובעזרת השם בסיום השיעור נחזור לעניין יוסף בעזרת השם בכמה וכמה יסודות. לפני שנתחיל לעמוד על מדרש פליאה שהמפרשים עומדים עליו פה, ושתי גמרות במסכת שבת, ומזה נפתח את פרשת השבוע. בפרשת השבוע שלנו אנחנו קוראים בהתרגשות גדולה על מעשה מכירת יוסף. האחים דנים אותו למיטה, בהמשך נראה מה הסיבה, ובא יוסף ואומר, ובא ראובן ואומר להם בשום פנים ואופן לא. אף על פי שהוא הסכים לדין של ההריגה, אבל הוא ביקש לא לעשות את זה בידיים. אומר ראובן, אל תשפכו דם, אשליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. פירוש דבר, ראובן, אף על פי שראובן אולי, אם נאמר בלשון עדינה, היה לו אינטרס שיוסף לא יהיה. למה היה לו אינטרס שיוסף לא יהיה? כיוון שיוסף הוא היה הקונקורנט שלו בעניין הבכורה. או שהבכורה נמצאת עוברת ליוסף, או שהבכורה נמצאת אצל ראובן. ואם יוסף איננו, אז ממילא האחים לא אכפת להם אם הם או זה בכור או זה בכור. ממילא הם כולם עבדים של הבכור, ממילא הם כולם חלק מהבכור. וראובן שהוא הבכור, והוא מה שנקרא, הוא יפסיד מזה אם ינצל, יפסיד אני אומר במרכאות. אם יוסף ינצל, הוא מסר את נפשו בהצלה שלו. עד כדי כך שחז"ל הקדושים מתייחסים בכזה מין הערכה לראובן ואומרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת אשליך אותו אל הבור הזה אשר במדבר ורצית להציל אותו, חייך שהמקום הראשון להצלה אני נותן בתחומך. המקום הראשון להצלה אני נותן בתחום שלך. איפה זה בא לזה ביטוי? הקדוש ברוך הוא עשה שש ערי מקלט, שלוש ערים בעבר הירדן ושלוש ערים בארץ ישראל. מה המקום הראשון שהפרישו בעבר הירדן? היה בנחלת הראובני, כמו שאומרת התורה בספר דברים, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, את בצר במדבר לראובני. אומר האוזניים לתורה, מאיפה הם למדו את זה? כתוב כאן, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ושם כתוב את בצר במדבר לראובני, עשו הקש במדבר במדבר, ולכן הוא זכה למה? אתה דאגת להצלת נפשות של יוסף, חייך אני אתן בחלקך מקום להצלת נפשות, שלא יהרגו, הגואל אדם לא יהרוג את הרוצח. למדנו עד כמה הקדוש ברוך הוא שילם לראובן על המעשה הזה, כי בעקבות המעשה הנפלא שהוא עשה. ואומר רש"י, רוח הקודש מעידה על ראובן, שלא אמר זאת אלא להציל אותו, כדי שיבוא הוא ויעלנו משם. התורה מעידה עליו שמה הוא עשה את זה? למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. הקדוש ברוך הוא מסר כאן עדות, תדע לך, הוא עשה את המעשה הזה, לא חס וחלילה תחשוב, זרק אותו סתם לתוך בור של נחשים ועקרבים. לא, המעשה שלו היה כדי להחזיר אותו לאבא שלו. ולמה? אומר רש"י, אמר, אני בכור וגדול שבכולם, לא יקרה הסירחון אלא בי, אבל לא רק בגלל הסירחון. ראובן באמת רצה להחזיר אותו הביתה, את יוסף הצדיק. זה מה שכתוב כאן. במדרש פליאה, שמביאים כל המפרשים כולם, והמדרש הזה לא נמצא תחת ידינו, זה מדרש שמופיע במדרש פליאה, מקורו בשיר השירים, על הפסוק שאמר לנו שלמה המלך בפרק ז', הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. אומרים חז"ל, הדודאים נתנו ריח, זה ראובן בשעה שהציל את יוסף. והפתחנו כל מגדים, זה נרות החנוכה. והשאלה שכולם שואלים את עצמם, ממש, כל המפרשים, מה הקשר בין הדודאים נתנו ריח לבין ראובן, לבין פתחנו כל מגדים? אז אם היו אומרים, הדודאים נתנו ריח, על ידי זה שהוא הביא את הדודאים לאמא שלו, על ידי זה מה נולד יששכר, אז אני מבין שמה קשור יששכר קשור לחנוכה, כי ימי חנוכה זה להשכיחם תורתך, ויששכר זה ארבעה תורה, מצאת איזשהו חיבור. אבל כאן הוא לא הולך בכיוון הזה. הוא אומר בעניין הזה שדודאים, שראובן הציל את יוסף, וזהו נקרא דודאים נתנו ריח. והבטחנו כל מגדים זה חנוכה. והשאלה מה החיבור שישנם בין שני הקטעים האלה בדברי המדרש. שאלה נוספת שגם היא קשורה לעניין הזה, שתי גמרות במסכת שבת, בסוגיות של חנוכה, שניהם אותו בעל ממרא בשתי המקומות. אמר רב כהנא דרש רבי נתן בר מניומי משמדר רבי תנחום. נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, פסוקה, פסולה כסוכה וכמבוי. נר חנוכה ששמת אותה למעלה מ-20 אמה, 20 אמה ניקח בערך 12 מטר, אם ניקח אמה כ-60 סנטימטר, 12 מטר גובה, פסולה כסוכה וכמבוי. ממרא נוספת, אמר רב כהנא דרש רבי נתן בר מניומי משמדר רבי תנחום, מי דכתיב והבור ריק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבור ריק, אינני יודע שאין בו מים. אם אתה אומר למישהו החדר ריק, אז מה אתה אומר? הוא ריק מזה, אבל יש שם קרטונים. אמרת ריק, אז זה ריק. מה אתה אומרת ריק, אבל נחשים ועקרבים יש בו? אומרת הגמרא, לא, כתוב והבור ריק אין בו מים. מים אין בו, אחרי תגיד בור ריק, מה צריך להגיד אין בו מים? משמע שמים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מי אמר לך שזה נחשים ועקרבים? אולי מים אין בו, אבל את הפחיות השאירו שם, מישהו עושה שם הפחיות והשאיר אותו בתור, מה אמר לך שהכוונה נחשים ועקרבים? הבורק אין בו מים, איפה אתה יודע שהכוונה נחשים ועקרבים? השאלה הזאת מופיעה בכמה מפרשים, גם דרשות אבן שואב שואל את זה, וגם ספר חרדים שואל את זה, וגם רבינו אפרים, כל אחד שואל את השאלה הזאת, לכל אחד יש תשובה שונה, אבל התשובה היא כמעט של כולם באותו קרב. הבורק אין בו. הגימה, הראשי תיבות של אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. פירוש הדבר, מה שכתוב בהבור ריק אין בו מים, תיקח את המילה אין בו, אין בו זה ראשי תיבות, אבל נחשים ועקרבים יש בו, זה הראשי תיבות שלו. כך מביא דרשות אבן שואב. בספר חרדים הוא אומר, אין בו ראשי תיבות, אבל נחשים ועקרבים יש בו. רבי שרבנו אפרים אומר, אין ראשי תיבות, אבל יש נחשים. בלי הוא לא הלך על ההמשך. טוב, עד כאן הדברים שראינו בדברי רבותינו. בספר נחל קדומים, הוא אומר, כתוב, מצד אחד כתוב ריק, מצד אחד כתוב אין מים, מוכח שדבר אחד יש בו, אחרת היה כתוב סתם ריק, אז מה הכוונה למים? אז הוא רוצה לומר שנחשים ועקרבים יש לו, למה? כי פעמים שנחשים ועקרבים יש בו, הוא בכל אופן זה ריק, ולפעמים נחשים ועקרבים יש בו וזה מלא. למה? כי לפעמים שהנחשים ועקרבים נכנסים בתוך החורים והסדקים, ואז הבור ריק. הכוונה היא שפעמים הוא מלא, פעמים הוא ריק, כך מביא החידה בנחל קדומים. דבר ראשון צריך לדעת מה החיבור שישנו בין שני הממרות האלה בגמרא. הבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, עם נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה או כמבוי. התשובה הידועה והשגורה שמופיעה בהרבה מקומות, חתם סופר ועוד, שפשוט מאוד, השאלה היא אם התורה מעידה על ראובן, שהוא רצה להחזיר אותו לאבא שלו, איך אתה יכול לומר שהוא השליך אותו לתוך בור של נחשים ועקרבים? השאלה היא עוד יותר גדולה. אם האחים ידעו שיש שם נחשים ועקרבים, ובכל אופן יוסף ישב משם החוצה, אז מה עלה בדעתם שמישהו יכול לפגוע בו? מה פתאום עלה בדעתם? אז מה התשובה? כמו שנר חנוכה למעלה מ-20 אמה, אי אפשר לראות. למה? כי הנה אומר רש"י במקום, כי לא שלת בעינה. אתה מדבר איתי על כזה גובה, העין לא שולטת למעלה, אז אם לא שלטה בעינה, אז גם כאן לא שלט העין. אותו דבר גם בבור, הבור הזה גם הוא היה עמוק 20 אמה. מאיפה אני יודע הבור עמוק 20 אמה? בגלל שבדרך כלל כשהתורה כותבת כי יכרה איש בור או כי יפתח איש בור, הבור של התורה זה תמיד 10 טפחים, זה תמיד הבור של התורה. הסוגיות שחפר 1-9 ב-1 ישנים ל-10 זה 10 טפחים. אם מדובר בבור של 10 טפחים, זה ודאי שהוא יכול לצאת משם ברגע, נכון? 10 טפחים זה מטר, יכול לצאת משם ברגע, כי גובה האדם, אומרים חז"ל, זה י"ח טפחים. גובה הממוצע של האדם זה 1.80 מטר. נו, אז מה הבעיה לצאת החוצה? מה הבעיה שם אותו בבור? חייב להיות שהבור יותר עמוק. אז מה, כמה היה הבור הזה? אז המפרשים אומרים שהבור הזה גם הוא היה בעומק של 20 אמה. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק שיוסף אמר, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר. וחז"ל בגמרא במסכת במשנה במסכת תמיד אומרים חז"ל, כך מפרש המפרש שם במסכת תמיד, שהשלכה זה 20 אמה. כמו והשליך את מורתו ונוצותה, והשליך הכוונה השלכה זה 20 אמה. לא כתוב ששמו אותו בבור, כתוב והשליך אותו, השליך אותו אל הבור, השלכה זה 20 אמה. אז זה החיבור שיש להם בשני הדברים האלה ביחד. אתה שואל את עצמך, איך ראובן נתן את העצה, השליך אותו אל הבור הזה אשר במדבר, כאשר רב תנחום אומר שיש שם נחשים ועקרבים, מה פתאום לזרוק אותו לנחשים ועקרבים? התשובה היא שאותו רבי תנחום אומר שאפילו לגובה 20 אמה אתה לא רואה. 20 אמה לגובה לא שאלת עינה, אז ודאי שבתוך הבור אתה לא רואה. למה? כי יש דפנות לבור. אם יש דפנות לבור אז זה מצילו בפנים, אתה לא יכול לראות את זה. לכן אומר רבי תנחום את אותו דבר, את אותו תירוץ בשתי המקומות. כך אומרים כולם את התשובה השגורה והידועה. בספר מגדים חדשים אומר תירוץ יפהפה מעצמו שמחבר את רבי תנחום. הוא אומר שרבי תנחום אמר את הדרשה שלו לגבי נחשים ועקרבים אין בו אחרי אירוע שהוא אישי שהוא חווה. אחרי האירוע האישי שהוא חווה אז הוא אמר את הרעיון הזה. מה הדבר האישי שהוא חווה? הוא אומר הספר מגדים חדשים בגמרא בסנהדרין דף למטה, מספר את הגמרא, אמר לי קיסר לרבי תנחום. הקיסר אמר לרבי תנחום, תא להווה כולון לעם אחד. בוא נהפוך כולנו מה שנקרא עם אחד, נו עם אחד, להיות אחד, הוא עם הקיסר. מה הרעיון שלו? אז המדרש ביאלקו שימויני בצפניה אומר שהוא אמר לו בוא נהיה לאחד, למה? לקיים מה שנאמר בדברי הנביא צפניה, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אמר לו הקיסר, מה אתה צריך לחכות למשיח? בוא נעשה זה עכשיו על המקום, נתחיל עכשיו את הפעולות של המשיח שכולנו נקרא בשם השם, נתחיל לעשות את זה ביחד לעובדו שכם אחד. אמר לו רבי תנחום לחיי, בבקשה הולכים על זה, אנחנו בעזרת השם הולכים להיות אחד. אבל יש בעיה קטנה. מה הבעיה הקטנה? ענן דמהלינן לא מצינן מהבי כבתייכו. אנחנו נימולים, אנחנו לא יכולים, אתה רוצה שנהיה ביחד, אי אפשר. למה? אנחנו כבר נימולנו, אנחנו לא יכולים לגדל אורלה. אתם, יש לכם אורלה, אתם יכולים להחית את האורלה. אנחנו כבר נימולו, לגדל אורלה אנחנו לא יכולים. אז יש לכם רק אופציה אחת. מה האופציה? לחות את האורלה כמו שהציעה, כמו שיוציאו בני יעקב, הציעו לתושבי שכם לעשות. זה מה שתעשו ותהיו כמונו. יפה. אמר לו אותו קיסר, מי מרשה פרקי אמרת, אמרת דבר נכון, אנחנו לא יכולים להיות ביחד, כי אני אתם מהולים ואני לא, אין לנו מה שנקרא נקודת חיבור. אבל תדע לך, מיוקול דזכי למלכה לשדי ולביבר. כל מי שמנצח את המלך, מה שנקרא נותן לו נוקאוט, זורקים אותו בתוך ביבר. בביבר יש שם כל מיני חיות טורפות, זה הכוונה. חיות טורפות, לא כתוב איזה חיות טורפות יש שם, אבל יש שם חיות טורפות. אז שדו לביבר, אומרת הגמרא, הוא אמר אותו אחד שאמר וניצח את המלך, אז שורקים אותו בתוך ביבר. שדיו לביבר ולא אכלוהו. אומר המדרש, זרקו את רבי תנחום לתוך ביבר, והיה שם נחשים ועקרבים ועריות ונמרים ודובים, כל טוב סלע, ולא נגעו בו. נו, אומר להוא צדוקי, אומרת הגמרא, היה שם צדוקי אחד, אמר לקיסר, אתה יודע למה לא אכלו אותו? מסיבה פשוטה מאוד, הסיבה שלא אכלו אותו כי האריות לא היו רעבים. אם האריות היו רעבים, היו אוכלים אותו. אמר הקיסר, בוא נבדוק אם הם רעבים או לא, נכניס אותך בפנים, נעשה בדיקה אם זה עובד או לא עובד. נו, נפלא ביותר, זרקו את אותו זוקי בפנים. אומרת הגמרא, שידעו עלי, לדידי ואכלו. פירוש הדבר, זרקו אותו לתוכו ואכלו. אומר המגדים חדשים, את מי זרקו לתוך הביבר? לתוך הביבר זרקו את רבי תנחום. מי בא לממרה והבור אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו? רבי תנחום. אז הוא אומר, הוא אחרי שזרקו אותו בתוכו, הוא אומר והבור אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו. איך יכול להיות שזורקים את יוסף לתוך בור של נחשים? הוא אומר, אם אני יצאתי מבור של אריות, דובים ונחשים, אז ודאי שהוא הצדיק יכול לצאת משם, כי החיות לא פוגעים בצדיקים. כך אומר הספר נגדים חדשים מעצמו. טוב, רעיון נפלא. אנחנו בעזרת השם רוצים לחבר את שני הדברים האלה, גם את הדודאים נתנו ריח והפתחנו כל מגדים, וגם את שתי הממרות בגמרא, שיש לנו נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה כסוכה וכמבוי, והממרה השנייה והבורק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש בו, ונחבר אותו בעזרת השם לחנוכה. נפטר בפרשת השבוע, ונפליק בעזרת השם אל סיום השיעור, ומזה נבין מה הקשר בין הפרשה שלנו לבין חנוכה. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה על הפסוק, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אומר רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. דבר ראשון זה פלא, מה זה ביקש לשב בשלווה? מה רצה לנסוע לפלורידה, לדוג דגים שם על הנהר? מה רצה לשבת בשלווה, מה שנקרא ללמוד, קצת בשקט, לחזור לירחי קדם, לזמנים של ישיבת שם ועבר, בלי דאגות, מה הבקשה שלו? אפשר לחשוב מה הבקשה שלו. טוב, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מייקר יותר, לימוד מתוך צער, לימוד מתוך יגון, לימוד מתוך קשיים, לפום צער האגרה, זה מה שכתוב כאן. בא הספר שער אוירו ושואל שאלה יפהפייה. יעקבינו ביקש עכשיו לשב בשלווה. חז"ל הקדושים, הוא לא מביא את המדרש, אבל חז"ל הקדושים אומרים שלא שלחתי ולא נחתי ולא שקטתי ויבוא רוגז, מדבר על הצרות שעבר יעקב אבינו. חז"ל עושים את זה משוואה כנגד זה, ארבע גלויות. רואים חז"ל, ארבע צרות הוא עבר. עבר צרת לבן, צרת עשיו, צרת דינה וצרת יוסף. ארבע צרות הוא עבר. שואל הספר שער אוירו, שאלה מאוד יפה. למה לא כתוב ביקש אחרי שיעקב חזר מבית לבן, ביקש יעקב לשב בשלווה, חזר מבית לבן, הגיע לסוכות, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של דינה. למה זה לא מופיע שם העניין הזה? למה דווקא פה קפץ עליו רוגזו של יוסף אחרי שכאן הוא ביקש לשבת? יכולת להגיד, הוא הגיע לסוכות, ישב שם 18 חודשים, ביקש יעקב לשב בשלווה, יבוא יעקב שלם, קפץ עליו רוגזו של דינה, קפץ עליו רוגזה של רחל, מתה רחל. הרבה דברים אתה יכול להביא. לא, דווקא פה אתה מצאת דבר אחד. כאן הגיע ביקש לשב בשלווה, כאן קפץ עליו רוגזו של יוסף. כך הוא שואל שאלה מאוד יפה. טוב, והוא אומר צירוץ יפהפה. אומר הספר שער אוירו, יסוד עצום. יעקב אבינו ידע שכל מה שעובר עליו יש סיבה. אין דבר בלי סיבה. אדם רק לא תמיד מבין את הסיבה. אבל אין מה שעובר על בן אדם שאין סיבה. בעיקר כשמדובר בנשמות ראשוניות. כאשר מדובר בנשמות שבאות בגלגולים, אז לפעמים תיקונים מגלגולים קודמים, אתה עובר כל מיני תיקונים, שיפוצים, חזרת פה לתקן מה שעשית, יש מה שנקרא פתח אליהו וזה תורת הגלגול. יש מה שנקרא, אז אחד מגלגל חובות, אחד מתגלגל בתי חולים, כל אחד יש לו את הגלגולים שלו. נפלא ביותר. פירוש דבר, כולנו נמצאים פה במצב של תיקונים, ובעזרת השם עד סיום התיקון, וכולנו תקווה שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו ויגמר התיקון של כולנו. אבל זה מה שהסיפה, אבל נשמות ראשונות, שם זה לא שייך לתיקונים של גלגולים קודמים. נכון, כתוב שהאבות הקדושים תיקנו את אדם הראשון, היה בזה מימד של תיקונים של אדם הראשון, אבל באופן כללי, כל אחד יש לו את החטאים שלו, זה לא שייך לגלגולים שאתה תוכף מסיבובים קודמים. יעקב אבינו ידע שאם הוא מקבל עונש, ישנה סיבה. ברוך השם, 63 שנה, יעקב אבינו חי חיים נהדרים, יושב בישיבת שם ועבר, לומד תורה, פעם אצל שם, אחרי ששם נפטר בישיבת עבר, אבא שלו יצחק אבינו, עמוד הגבורה, ברוך השם, מה יכול להיות חיי תענוג חוץ מלשבת בישיבה עד גיל 63? נפלא ביותר, אלמלא שאמא שלו הוציאה אותו משם לקבל ברכות, יכול להיות שהיה לומד שמה רצוף עד 77, ועד שאמא שאומרת, נו, כמה, מה התחלת כבר? אל תרר בוחר, תמצא כבר איזה שידור בסייעתא דשמיא, נו. אבל מה קרה? אמא שלו שמעה שאבא שלו רוצה לברך אותו, וקרא לו מהישיבה, והוא קיבל את הברכות, ונאלץ לברוח, להיכנס עוד 14 שנה בשם ועבר, ובגיל 77 הולך לביתו של לבן, ועובד שם 7 שנים, ובגיל 84 מקים יעקב אבינו את ביתו. נו, מה עושה? עובד 7 שנים, מגיע לחופה, הולך להתחתן, מכניסים לו מתחת לחופה, אף על פי שעבד עם רחל, מכניסים לו את ה... מה זה? מה הרמאות הזאת? לא רק שמרמים אותו שם, אבל אחרי זה אומר לנשותיו, מה הוא אומר? שהחליף את משכורתי 10 מונים, הוא מחליף את המשכורת שלי 100 פעמים, זה הלבן הזה. עומד יעקב ועושה חשבון, תגיד, מה זה הדבר הזה שאני נמצא בבית, עמוד האמת, תיתן אמת ליעקב, נמצא במחוז של שקר אצל האבא של השקרנים, והוא משקר אותו פעם אחר פעם. פעם אחת מכניס לו את לאה, במזכורת, עקודים, יש שכרך, עקודים, נקודים, ברודים, כל מה שהוא עושה, הכל הפוך על הפוך. כתוב בעל שיח הקדוש, שהוא מנה את כל הדברים שלבן עשה לו, וכתוב שלבן בא והנהן בראשו, אמר, אתה צודק, אתה צודק. כנראה אומר, הוא גילה את כל הרמאויות שלו, וידע על המקום להגיד את זה. נו, נורא והיום. שואל יעקב את עצמו, תגיד, מה פשר דבר? תסביר לי על מה ולמה, מה מונח כאן? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. לאה אמרה לו את התשובה. מה אמרה לו לאה? כתוב בפסוק, והיא בבוקר, והנה לאה. ותגמי הוועדה שאתה לא אבי ידע, מה זה בבוקר? אומר לו, כל הלילה קורא לה רחל תעשי ככה, רחל תעשי ככה, הוא בטוח שזה רחל, בבוקר זה לאה. מה אמר לה? אני כל הלילה קורא לך רחל ואת עונה לי? למה את משקרת אותי? למה שיקרת אותי? את לא לרחל, את לאה, למה שיקרת אותי? מה היא אמרה לו? כתוב במדרש, אמרה לו, כלום יש ספר שאין לו תלמידים. שאלתי את האנשים, מה לעשות? אבא שלי מכריח אותי להיכנס לחופה. לשקר או לא? אמרו, שמה, אין פה רבנים בחרן, אין רבנים. פה הרב היחידי זה רב בריח, אין פה שום רבנים לשאול שאלה. אבל אפשר לתת לך נתונים ממה שעשה יעקב אבינו. יעקב אבינו בא לאבא שלו ואמר לו, אנוכי עשיו בכורך, למרות שמה, הוא לא עשיו. אז רש"י אומר, צריך לשים פסיק, אנוכי, פסיק, עשיו בכורך. בסדר, אומר, אז אני לא אשים את הפסיק. אבל אתה רואה שהוא קיבל את המחוז, ואמר, אנוכי עשיו בכורך. אז מה אמר? אז אמר את התשובה הזאת, הנה, עשיו בכורך, אתה עשית אותו דבר, אז אני עשיתי העתק הדבק, הכל בסדר גמור, נפלא ביותר. ראיתי גם בספר ברוך יאמרו שיצא לאחרונה, הוא מביא, שהיות שיעקב אינו קנה את הבכורה, אז אם הוא קנה את הבכורה, אז הוא הפך להיות בכור. אם הוא הפך להיות בכור, אז הוא מגיע למי? ללאה, שהיא הבכורה. הרי כל מה שעשו סיכום, עשו סיכום, הבכור לבכורה והצעיר לצעירה, כל זה נכון למה? אם הוא בכור, אז זה נקרא, אבל אם הוא קנה את הבכורה, אז הוא בכור. אז אם הוא בכור, אז הוא אומר, כך עשית, מה אמרת? אנוכי עשיו בכורך, אתה משקר, הרי אתה לא משקר. למה אמרת אנוכי עשיו בכורך? כי קנית את הבכורה. אם אתה קנית את הבכורה, אז אני מיועד אתך, כי ההסכם אומר מה? הבכור לבכורה, והקטן לקטנה, כך הייתי ברוך יאמר, הוא מביא את זה, נו, נפלא ביותר, אז יש לנו כאן תירוץ נפלא. אומר הספר שערי אורה, אם ככה יש לך כאן תירוץ נפלא. יעקב אבינו ידע שבאותו רגע שבא אליו לאה אמנו ואמרה לו, זאת הסיבה, עכשיו הוא מבין, למה הוא נמצא כאן בשקר? אתה שיקרת, אתה מקבל את העונש. נכון, מי שאמר לו לעשות את זה זה אמא שלו. אמא שלו אמרה לו, לך תעשה את זה, שמעתי את אביך. ולא רק לזה, אמר לו, אל תפחד, עלי כלת חמני, לקחה את האחריות. הכל בסדר גמור, אבל למעשה, הוא שיקר את אבא שלו, וגרם לאבא שלו צער, וגרם לאח שלו צער, אז לכן זה קרה. אז יעקב אינו הבין מה הצרה הזאת. הצרה הבאה מהי? הצרה של דינה. למה דינה? אז הוא קיבל תשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה שמת אותה בתוך ארגז? אני רציתי עד הרבה, אולי תמצא חן בעיני עשיו ותתחתן איתו. למרות שהסיכוי שתתחתן איתו לא סיכוי גדול, כי בשעה שהגיע עשיו הוא היה בן 99, במדרש כתוב שדינה הייתה אז בסך הכל בת 6, הסיכוי שבן 99 התחתן עם ילדה בת 6 זה סיכוי קצת קלוש. יש, אבל קצת קלוש, אני אומר, לא נראה כל כך ניסויים מהסוג הזה. אבל עצם זה ששמת אותה בתוך ארגז, היה לקדוש ברוך הוא תביעה על זה. לא שאנחנו מבינים מה התביעה, מה רצית שיהיה לו חתן כמו עשיו, לא כל כך נראה דבר סימפטי. נו, אבל יש חז"ל מסבירים, כל מיני הסברים בעניין הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא רצית להשיא אותה למהול, עכשיו תתחתן להראל. נו, אז הוא יודע את הסיבה, יש סיבה. רחל אמנו נפטרה, גם כן יש סיבה. מכלול הסיבות שיש, דיברה לפני אחותה, ויעקב אבינו אמר, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, והיא החביא את הטרפים של אבא שלה כמו שם, כל הסיבות ישנם. אבל הסיבה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה רחל אמנו נפטרה? מסיבה פשוטה מאוד. מה הבטחת לי? הבטחת לי שאתה חוזר בחזרה לארץ ישראל, מה תעשה? אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הדרך אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום לבית אבי, מה תעשה? וכל אשר תיתן לי, יעצר עשרנו לך. אתה כבר שנתיים בדרכים, לא יכלת לבוא לירושלים לקיים את הנדר שלך. כל מי שמאחר את נדרו, מה קורה לו? אומרת הגמרא, אשתו ובניו הקטנים, מתים שהם קטנים. כך אומרת הגמרא. למה ייקח משכבך מתחתיך? כך אומרת הגמרא. לכן רחל אמנו נפטרה. בין מכלול הסיבות נמצא גם העניין הזה. יוצא שמה? שהנדר זה סיבה לפטירת בין הסיבות, זה לא רק הסיבה. יש 20 סיבות, אבל בין הסיבות מופיעה גם הסיבה הזאת. אז הוא גם קיבל תשובה למה רחל אמנו נפטרה. פירוש הדבר שיש לו תשובה על כל הצרות שהיו לו. מה הצרה? יש לו צרת לבן הוא קיבל, צרת דינה הוא קיבל, צרת רחל הוא קיבל. מה, עשיו? גם יש תשובה. למה עשיו? גנבת ממנו את הברכות, גנבת את הברכות, אז עכשיו הוא לוקח ממך. חוץ מזה, התרפסת בפניו, גם העונש, יש הרבה עונשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשיו לדרכו היה מהלך, מה אתה שולח? אני אמרתי לך, אל תדאג, אני איתך בכל הדרך, מה אתה הולך ומתרפס לפניו? כל דבר הייתה עליו תביעה, ולכן הוא קיבל עונש. אומר הספר שער היורו דובור נפלו, דבר אחד לא חישב יעקב אבינו. מה הוא לא חישב? הגמרא בקידושין במסכת מגילה אומרת, סוף פרק עמי, שיעקב אבינו לא היה בבית הוריו 36 שנה. 36 שנה הוא לא היה בבית של ההורים שלו. 14 שנה בשיבת עבר ו-22 שנה בבית לבן. 20 בבית לבן, שנתיים בדרכים. אומרת הגמרא, הוא לא מקבל עונש על 14 שנה בישיבת שם ועבר. אז זה הוא לא מקבל עונש. למה? כיוון שגדולה, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב. כך אומרת שם הגמרא. עוד כמה סיבות. אם אבא שלו שלח אותו להיות בבית לבן, הוא צריך להתכונן להיות בבית לבן. איך הוא מתכונן להיות בבית לבן? הוא הולך לישיבת עבר. מה היה בישיבת עבר יותר מה שהיה בבית יצחק? בבית יצחק הוא חי אצל אבא, שהוא מה שנקרא מידת הגבורה. הוא רצה לדעת איך מתעסקים עם עבריינים. הוא לא היה לו ידע איך מתעסקים עם עבריינים. איך מתעסקים עם עבריינים ושקרנים. הלך לישיבת עבר. עבר זה אחד שהיה בדור הפלגה. אנשים שהיו בדור הפלגה הגיעו את כל השקרנים וכל עובדי עבודה זרה. הלך לעשות שום קאם, שם קורס, בהתעברות, איך עושים פעילות אצל אנשים כאלה, איך מתנהגים, איך ממגנים את עצמך מפני הסחפות לקרינה מהסוג הזה. אז הלך לישיבת עבר. אבא שלו לא היה לו טענה שהוא הלך לשם. למה? כי זה חלק מהזה. אמרתי את שאני אלך ואני אתקלקל, אז אני חייב ללכת, למגן את עצמי. אמצעי מיגון, כמו מסכה וזה. אז מצאתי הגנה על עצמי בזה שאני הלך, אבל זה אין תביעה. מה התביעה? עשייה על 20 שנה, שהוא היה בית לבן, גם אולי אין תביעה, כי אמא שלו שלחה אותו לשם. אבל להיות בו היה שנתיים בדרכים, אז מגלגלים עליו כבר את הכל. למה? למה אתה לא חזרת מיד אבא שלך? כבר נכנסת בחזרה. אומר הספר שער הוירו, למה יישא? אין עליו תביעה. למה אין עליו תביעה? כי אמא שלו הרי אמרה לו בפרשה סטולדויס, קום ברח אל אחי חרנה, ככה אמרה לו, נכון? קום ברח אל אחי חרנה, ושלחתי ולקחתי חמישה. היא אמרה לו, אל תדאג, אתה תשב שם, עד מתי שאני שולחת ולוקחת אותך משם. עד שאני לא לוקחת אותך משם, אתה לא חוזר בחזרה. נפלא ביותר. באופן עקרוני, יש ליעקב אבינו רשות לשבת בבית לבן עד ששולחים לקחת אותו. רבותיי, מתי שלחו לקחת אותו? שיעקב אבינו כבר חזר לארץ ישראל, ישב שנה וחצי בסוכות, אומרת התורה, ותמה דבורה, מתי זה היה, מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוץ. מה זה מתחת לבית אל? הוא כבר הגיע לבית אל, הוא הגיע ללוד, הוא בנה שם מזבח, וקרא למקום בית אל, כי שם נגלו אליו האלוקים, בברכו מפני אחיו. הכוונה הוא כבר הגיע לשם. ואז הגיע מחברון, הגיע דבורה, ודבורה מגיעה ופוקשת, איפה פוקשת יעקב? בבית אל, ושם איפה פוקשת אותו? תחת האלון, ויקרא שמו שבית אל, מתחת לבית אל, שם זה היה. זאת אומרת, מתי נשלחה דבורה להביא אותו בחזרה, שהוא כבר נמצא? בבית אל, עד שולחים אותו בחזרה להביא אותו. נו, אז מה התביעה? הרי אמא שלו אמרה לו, לא נבוא קודם. אז מה אתה תובע אותו על השנתיים האלה שהוא היה בדרכים? הרי בנקו הוא יכל לשבת איפה? בחרן הדל. למה? כי אמא שלו אמרה לו, אתה לא חוזר בחזרה מצד אמא שלו. יש הרי כיבוד אל. אמא שלו אמרה, אתה לא חוזר בחזרה עד שלא שולחת את דבורה ומביאה אותך בחזרה. הוא כבר חזר מה שנקרא, יצא לפני הזמן. בדרך הוא פגש אותה. הוא כבר היה שנה וחצי היה בסוכות, ועכשיו היה בבית אל חצי שנה, ושהוא גמר בבית אל חצי שנה, אז הגיעה דבורה. נו, אומר יעקב, אני יש לי איזה עבירה? איזה עבירה יש לי? עשיתי בדיוק מה שאמא שלי אמרה. עשיתי בדיוק מה שאבא שלי אמר. מה? לא חזרתי בחזרה? אמא שלי אמרה שהיא שולחת לקרוא לי, עד שהיא לא שכה לקרוא לי, אני לא חוזר. אז מה התביעה? הוא לא העלה בדעתו שמגיע לו איזה עונש על כיבוד אב. הוא לא חשב. אלא מה? דבר אחד יש. לעשיו באותם 22 שנה שהוא לא היה, לעשיו היה זכויות של כיבוד אב. לעשיו היה זכויות של... אז מה אומר? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. מה כתוב לומר? עד עכשיו היו חסרות לי שתי מצוות. איזה שתי מצוות היו חסרות לי? מצוות יישוב ארץ ישראל, והמצווה השנייה, כיבוד אב ואם. אמר יעקב עכשיו, על העבירות שעשיתי כבר שילמתי. מה? בבית לבן 20 שנה. ולא רציתי להשיא אותה למי? לעשיו, אז קיבלתי עונש מדינה. ועד שאחרתי את הנדר, קיבלתי עונש על רחל. עושה יעקב חשבון נפש, אומר, אין לי יותר עבירות. אין יותר עבירות, גמרתי את העבירות שלי. אין לי עבירות. אם ככה מה? אבל מה חסרות לי? שתי מצוות היו חסרות לי. איזה מצוות היו חסרות לי? יישוב ארץ ישראל וכיבודה. אומרת התורה, וישב יעקב בארץ מגורי אבי, בארץ נען, ביקש יעקב לשב בשלווה. עד עכשיו הוא אומר, אני מבין למה הייתי כספינה מטורפת בלב ים. אבל עכשיו ברוך השם, שיש לי גם את זה וגם את זה, עכשיו ברוך השם, באתי למנוחה ולנחלה, את העבירות כבר כיפרתי, אין לי שום עבירות, ברוך השם, חסרות, חסרות, שתי מצוות, התיישבתי פה, ליד אבא שלי, עכשיו אני אעשה כיבוד אב בפול דיין, אתן לו שירות מלא, מה שעשה עיסא, ועיסא הרי הלך לו דרכו סעירה, נגמר הסיפור, עכשיו אני אשרת אותו פה, לא יזוז, תפסתי שתי מצוות, גם עכשיו ביקש השם בשבת. לכן ביקש יעקב לשם בשלווה, קפץ על הרוגזו של יוסף. למה הרוגזו של יוסף? כיוון שעכשיו תבעו אותו על מה? על אותם 22 שנה שהוא לא היה בבית אבא שלו. קפץ על הרוגזו של יוסף, עכשיו הוא הסתלק ל-22 שנה. פירוש הדבר שבדיוק קפץ עליו, האבון הזה, שהוא לא כיבד את ההורים שלו 22 שנה, קפץ על הרוגזו של יוסף עכשיו, הוא הולך ל-22 שנה. אומר הספר שער האוירו, ומן השמיים העלימו אותו את העונש הזה. אם הוא היה מחשב טוב, אז היה מגלה את זה, אבל מהשמיים העלימו את זה. למה העלימו את זה? מסיבה פשוטה מאוד. כי אם הוא היה יודע מלכתחילה שאמור להיות 22 שנה יוסף לא יהיה שם, אם הוא היה יודע מלכתחילה שזה יקרה, אז מה? אולי מודאג. הוא היה אומר, הכל בסדר גם, הוא הולך ל-22 שנה וחוזר. אדרבה, העלימו את זה ממנו כדי להתחיל את הגזרה של הגירות של יעקב אבינו, בקשר שבש הלווה אז לא יהיה גירות, ואז המאל אומר לא, הוא יהיה מודאג, ויהיה חשש שיוסף איננו, וזה יהיה כפרה על העונש הזה. אלה הדברים שהוא אומר, לכן העלימו את זה ממנו, אלה הדברים הנפלאים של הספר שערי אורה. בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת ולדבר על המכירה של יוסף. כמובן, לא על המכירה, על המכירה יש הרבה מה לדבר, זה לא הזמן. בערב חנוכה, רק אני רוצה ברשותכם לעמוד על שאלה נפלאה. שמגיע יוסף בשליחות אביו, אבא שלו שולח אותו ואומר, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. והאחים רואים אותו, שמעון ולוי, אומרים, הנה בא לחלומות על הזה, בוא נהרוג אותו. למה להרוג אותו? מה קרה? על מה ולמה התביעה להרוג אותו? אז ידועה התשובה של רבנו עובדיה ספורנו, כותב רבנו עובדיה ספורנו שהסיבה שרצו להרוג אותו, כיוון שהם היו בטוחים שהוא אוסף עליהם מידע כדי להביא את הרעה שלהם אל האבא, כדי שהאבא יקלל אותם וישאר הוא לבדו ברוך מבנים. רק הוא ישאר הילד היחיד, הכוונה שהוא רוצה להיפטר מכולם. ולכן הוא מסביר, כך כותב רבנו עובדיה ספורנו, איך נועדו לב יחדיו להרוג את אחיהם או למוחו, ולא ניחמו על הרעה, גם כשאמרו אבל השמים אנחנו על אחינו, לא אמרו שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו, רק על אכזריותם בהתחננו. והנה הגיד הכתוב, כי ציירו בלבם וחשבו את יוסף לנוכל, ומתנקש בנפשם לעמיתם בעולם הזה, או בעולם הבא, או בשניהם ביחד. והתורה אמרה, הבא להורגך, השכם להורגו. כך כותב רבנו עובדיה ספורנו. האור החיים הקדוש אומר, שהיה לו דין של עץ זומם. למה? כי בן נוח נהרג על השבע מצוות בני נוח, הוא נהרג בעד אחד, בלי שתי עדים, ואפילו קרוב משפחה. והיות והוא אומר עליהם שהם אוכלים עבר מן החי, אם אוכלים עבר מן החי, בנוח שאכל עבר מן החי, חייב מיתה. ולכן הם אמרו, הולך להרוג אותנו, זה המטרה שלו, לחייב אותנו במוות. לכן העניין הזה, כך אומר, חוץ מזה על הריות, אז יש לך כאן שני דברים. השלה הקדוש הולך בכיוון אחר, למה? כי יהודה היה מלך, כך הוא אומר, ויוסף מה? מורד ואומר, שהוא אם לא, כולם השתחוו לו, גם באלומות וגם בכוכבים, כולם השתחוו לו, אם כולם השתחוו לו, קורא דבר שהוא מלך, אז יש מרידה במלכות. אם זה רידה במלכות, מה הדין שלו? מי שעודר חייב מיתה. כחולק על השכינה וחייב מיתה. כך כותב השלה הקדוש. נפלא ביותר. אז למדנו פה כמה וכמה סיבות. בספר זרע ברך, הוא אומר דבר מאוד יפה. הוא כותב שבזה שהוא נתן עלילה, הוא אמר שהאחים רואים בבנות הארץ ואוכלים מעבר מן החי, וקוראים לבני שפחות עבדים, בזה הוא רצה לפסול אותם משלושה דברים. שלא יהיה מהם לא כהנים, לא נביאים ולא מלאכים. כי המדרש מביא בפרשת שלח, בפרק ט"ז, אומר המדרש הבא, אומר מוישה ריבונו של עולם, הבט לברית אבותם שנשבעת להם, שתעמיד מהם מלכים, נביאים וכהנים. אלה הגימל מעלות המיוחדות שיש בישראל, והם אמרו שבעלילות שהוא אומר עליהם, שהם אוכלים עבר מן החי ורואים בבנות הארץ, וקוראים לבני השפחות עבדים, הוא זורק אותם משלושת הדברים האלה. ממה? ממלכות, מנבואה ומכהונה. נתחיל מכהונה. מה הכהונה? כתוב בחז"ל, שאדם שחשוד בזנות לא יכול להיות כהן. ולכן אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא בדף ט"ז על הפסוק, כי קראו שוחה ללוכדנו, אומרים חז"ל, זה נאמר על ירמיהו הנביא. אמרו על ירמיהו הנביא שהוא חשוד, שרחמנא ליצלן הוא בא מן הזנות, כך כתוב בתוספות. למה? לפי שירמיה היה כהן, בזה רצו לפסול אותו מן הכהונה, כתוב מן הכהנים אשר בענתות, אם חשדו בו בזנות אז הוא כבר לא יכול להיות כהן. יוצא שאם אומרים שהם רואים בבנות הארץ, אם רואים בבנות הארץ אז הם חשודים על הריות, אם חשודים על הריות אז כהנים הם לא יכולים להיות. מה השלב הבא? מלכות. מה יש במלכות? אומר פשוט מאוד. מלכות, כידוע לכולם, אדם שהוא אכזרי לא יכול להיות מלך. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים כולנו מהסיפור של נבוכדנצר עם צדקיה. מה נבוכדנצר? צדקיה היה נכנס ויוצא אצלו כמו בן בית. מסופר שהוא הגיע יום אחד לבבל, ומה ראה? ראה את נבוכדנצר, מה עושה? אוכל ארנבת, חיה. לא שטף אותה אפילו באלכוהול שלי. עכשיו, אורגינל, אכל אותה, נתן לביס, על המקום אכל אותה. ובדיוק צדקיה נכנס, תפס אותו, נותן ביס לארנבת. לא כתוב באיזה מקום, אבל נכניס לביס. כך כתוב. הוא כל כך נבהל שתפסו אותו על חם, הוא השביע את צדקיה בספר התורה שלא יגלה את זה. אז הוא נשבע לו. טוב, נשבע לו שהוא לא יגלה את זה. אחרי זה הוא בא ועשה התרה של השבועה הזאת. הוא לא יאכל, כתוב במפרשים, שזה הפריע לו בעבודת השם, כך כתוב. נו, היה חייב, כנראה בגלל המראה האכזרי הזה, לתת ביס בבעל חיים, חי, דבר מצמרר. אז כנראה הוא היה צריך לספר את זה, כדי דאגה בלבי שהיא שיחנה, כתוב שזה הפריע לו בעבודת השם, כך כתוב במפרשים. מדובר על צדקיה המלך, לא דבר פשוט האיש הזה. טוב, מה שכתוב במפרשים, מינה אותו נבוכדנצר ממונה על כל המלכים באירופה. מלך איטליה, מלך מנה אותו על כל המלכים, חמש מלכים של אירופה, היו תחת סמכותו. הוא זימן אותם לישיבת קבינט, בעניין של הנטרח באותם זמנים, והם ישבו שם, אותם מלכים אהבו אותו, רחמנא ליצלן, כמו שחצו לחפצל אותו, יהודי ששולט עליהם, רק זה מה שהיה חסר להם עוד, והם ניסו לחמם אותו נגד נבוכדנצר, ואז מה? ואז יהיה מלחמה בין נבוכדנצר לבין צדקיה, זה מה שהם רצו. ואז הוא נכנס לישיבה, יושבים שם כל המלכים האלה בהתרגשות גדולה, ואומרים לו, איי, 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 צדקיה, אתה ראוי להיות מלך, אתה, נבוכדנצר מלך, אתה ראוי להיות מלך. נפלא ביותר. נו, איך אומרים, נתנו לו הרבה אנרגיות חיוביות, ואז אמר, אם אתם יודעים מה עשיתי, אם אתם הייתם יודעים איפה אני תפסתי את נבוכדנצר, לא, תגיד, אנחנו נשמור על זה. סודיות מובטחת, כמו שנאמר, רק הדליקו את ה... את הטלפון, ושמעו אותו מספר שהוא תפס את נבוכדנצר, מכניס ביס לארנבת, מה אתה אומר, מתי זה היה? רק על זה, קיצור, הקליטו אותו, מיד העבירו את זה בוואטסאפ, נכנס לכל, ומיד עבר לשידור בכל תפוצות העולם, צדקיה שמע שהוא סיפר את הסוד הזה, מה עשה? עלה על ירושלים, תפס את הסנהדרין, הושיב אותם על כסדרות, ואמר להם, בבקשה, תרגמו לי את התורה. כיוון שהגיעו לפרשת נדרים, אמר להם, תגידו, במה קורה לבן אדם שמשבע למישהו ורוצה להתיר? הוא הולך אצל הרב ומתיר לו את זה. אמר להם, נדמה לי שאתם ייצרתם לצדקיה את הנדר שלו. מיד קשר את הזקנים של כל הסנהדרין לזנבות סוסים וגררו אותם מירושלים. זה מה שנאמר בפסוק, מה כתוב? ישבו לארץ, זקני בת ציון. יוצא שמה? שאדם שהוא אכזרי לא יכול להיות מלך. מה הוא סיפר עליו? שהוא אוכל ארנבת. מה זה? זה אדם שמתאמן באכזריות, אוכל ארנבות. זה אדם שמתאמן להיות אכזרי. פירוש הדבר, שאם אומרים שהם אוכלים עבר מן החי, סימן שמה? שהם אכזרים. אז הם לא רואים למלוכה. מה הדבר הנוסף? הם לא רואים לנבואה. למה? הם קוראים לבני השפחות עבדים. אם הם קוראים לבני השפחות עבדים, אז הם לא רואים למלוכה. למה? לא רואים לנבואה. למה? כי אין נבואה שורה, אלא משפחות. אין שכינה שרויה, אלא משפחות המיוחסות בישראל. כך אומרת הגמרא. אם הם קוראים עבדים, לא יכול להיות. יוצא שמה? אומר הזרע ברך, כל מה שהם רצו דבר אחד, כך אמר יוסף. אם הם הולכים, הם מספרים, יוסף מספר עליהם סיפורים, לדחות אותם משלושה דברים, ולכן היה להם מלחמה כנגד יוסף. בכל אופן, באים האחים ודנים אותו, כמו שאמרנו, יושבים ודנים אותו, אם מורד במלכות, ואם בגלל שהוא מביא האור החיים הקדוש, כיוון שהיה עד זומם, כל מה שהם מביאים עליו, כל הביורים שיש לנו, של רבנו עובדיה ספורנו, מדין רודף, כל הביורים שישנם, רוצים להרוג אותו. טוב, נפלא ביותר. אני רק רוצה לשאול שאלה יפהפייה ששואל הספר זרע ברך. רבותיי, הם יהרגו אותו. הם צודקים, יש לו דין של רודף, יש לו דין של מורד במלכות, הכל נכון. אבל אתם יודעים מה אתם עושים שאתם הורגים אותו? אתם הורסים את העולם. למה אתם הורסים את העולם? כי כשיעקב אבינו יצא בדרכו מחרן לארץ ישראל, כתוב בחז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דע לך שעתידים להיות 12 שבטים בעם ישראל. ו-12 שבטים כנגדם בראתי בעולם, 12 מזלות, ו-12 חודשים, ו-12 שעות ביום, ו-12 שעות בלילה, ו-12 אבני חושן, הכל מכוון כנגד 12 שבטים. וכולם ידעו שעתידים להיות 12 שבטים. למה כולם ידעו שעתידים להיות 12 שבטים? כי כתוב בחז"ל שכבר אדם הראשון היה אמור להיות 12 שבטים. שנאמר, זה ספר תולדות אדם, זה בגימטריה 12, היה צריך להיות 12 תולדות. אז למה לא נהיה? ברגע שקין הרג את הבל, אמר הקדוש ברוך הוא בבית שרוצח אח את השני, אני לא נותן 12 שבטים. מה התחנה הבאה שצריך לתת 12 שבטים? אחרי 22 דורות, איפה אצל יצחק אבינו, נכון? 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, הגיע הדור של יצחק אבינו. יצחק אמור להביא 12 שבטים, מה קרה? אמר, בא, כתוב, אמרה רבקה אמנו, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? עם כאלה איסורים, לא יכולה יותר. בא עשיו לפני שיצא, ועקר לה את בית המטרים שלה, עקר לה את הרחם, שנאמר שיחת רחמת, כבר לא יכלה ללדת. אז מה התחנה הבאה? יעקב אבינו. מה עשה יעקב? לקח 12 אבנים, כי שכב בהר המוריה ואמר, אם יתאחדו שני כל האבנים האלה להיות אחד, יודע אני שממני יצאו 12 שבטים. נפלא ביותר. אז כולם ידעו שיש 12 שבטים, ידעו! איפה אנחנו יודעים? לאימנו פרשת שבוע שעבר, פרשת ויסה, ילדה 3 ילדים. לא מצאנו שקרא לו יהודה לשלישי. מתי קרא לו? קרא לו לוי. מתי אמרה הפעם הודית השם? ביהודה. למה יהודה? כיוון שקיבלתי יותר מחלקי. מי אמר זה יותר מחלקך? פשוט מאוד, אמורים להיות 12. יש 4 נשים ליעקב אבינו, כל אחד תביא 3, גמרנו, אז קיבלתי את חלקי. ברגע שמה? קיבלה יותר מחלקה, קרא לו יהודה. אז ידעו, יפה מאוד. כשהרתה לאימנו בילד השביעי, מה היא אמרה? אם אני ילד עכשיו בן, מה יהיה? תצא שאחותי תהיה פחות מהשפחות. אז מה התפללה? שהעובר שבמאה יהפך להיות בת. פירוש דבר שהיא ידעה שאין יותר. ואז מה? יש 12, אז אין יותר. אז נגמר הסיפור. אז הסיפור היה ידוע שיש 12 ולא יותר. אז איך אתה יכול להיות דבר כזה? שהולכים השבטים להרוג אחד. הרקת חודש, הרקת מזל, הרקת אבן בחושן, הרקת שעה ביום, הרקת שעה בלילה. זה לא שבט. אתה משנה את כל הגלגלים והמזלות? שואל הספר זרע ברך. זה לא להרוג שבט. להרוג שבט, הרקת אחד, חייב מיטה. אבל ההריגה הזאת סובבת את כל העולמות. כל העולמות בנוי על 12 שבטים האלה. ומה אתה רואה? שהמלאך אומר לו. מה אומר המלאך ליוסף הצדיק? אל תלך לשם. שמעתי אומרים נשאו מזה. מה זה נשאו מזה? אומר השבטי חכמים. הם לא רוצים להיות 12. מספיק להם 11. איך אתם עושים דבר כזה? לקחת 11 ילדים. מה מונח כאן? טוב. יש תשובה נפלאה בספר ים דרך, נשאיר את זה. אני רוצה ללכת את תשובתו של הזרע ברך. אומר הספר זרע ברך יסוד עצום. השבטים היו בטוחים שיעקב אבינו עתיד ללדת עוד שבט. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו פרשת שבוע שעבר, מה הבטיח לו? גוי וקהל גויים יצאו ממכה, כך הבטיח לו. מה זה גוי? הגוי הכוונה לבנימין. מה זה וקהל גויים? הם היו בטוחים שאחרי בנימין עתיד יעקב אבינו ללדת עוד ילד. אז מה זה? זה לא נוכח בסוף. אז מה קרה? וקהל גויים, הכוונה היא שילך יעקב אבינו, ייקח את יוסף, ויקח את יוסף וישים אותו בצד, ויחליט בתוכו את מנשה ואפרים. אז זה יהיה קהל גויים. איך ייוולד? לא ייוולד לו באופן ישיר, אלא איך ייוולד לו? ייוולד לו על ידי זה שהוא ייקח את הילדים של יוסף, ויצרף אותם. מזה יהיה מה? יהיה תוספת של קהל גויים. נפלא ביותר. אומר הספר זרע ברך, תדע לך, הם לא העלו בדעתם שיהיה דבר כזה שלא ייוולד עוד אחד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, גוי הוא קהל גוי, מי הוא ממכה? המלאכים מחלציך יצאו. פירוש הדבר, שהמעלה שתהיה לו, זאת מעלה שהוא יתרומם להיות לעוד שבט. נפלא ביותר. אומר הספר זרע ברך, אמרו האחים, ודאי שיוולדו עוד ילדים. ודאי שיוולדו עוד ילדים. רבותיי, הם לא טעו. הם לא טעו, באמת היו אמורים להיוולד עוד ילדים, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אלא מה? לא נולדו כיוון שראובן בלבל את מיטת אביו, והיות הוא בלבל את מיטת אביו, לכן לא נולדו עוד ילדים, כך כותב המלבי בשם המקובלים. אז מה שהם חשבו שיוולדו עוד ילדים, זה לא טעות, זה באמת היה אמור להיות ככה. אבל האחים ראו דבר פלא. מה הם ראו דבר פלא? הם ראו שכל שבט נולדה לו תאומה. אם התחתן עם התאומה שלו, התחתן עם התאומה של אחותו, לא ניכנס כרגע לחישובים. כומר חז"ל בפרק ד' זה פרק ל"ה, כל אחד מהשבטים נולד ותאומתו עמו. חוץ ממה? חוץ מבנימין, שנולד עם כמה? עם תאומותיו, נולד משתיים. אל תראי כי גם זה לך בן, הוא חזל בנימין ותאומותיו, שתיים הוא נולד. היחידי מהשבטים שנולד בלי תאומה, מי זה היה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נולד לבד בלי תאומה. אומר הפרק רב לזר, למה? לפי שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שמה? שעתיד לרדת למצרים. ושמה עתיד לקחת את אסנת ביתו, אז לכן הוא לא הביא איתו עוד אישה. מה, ישאיר את האישה הזאת שם לבד? בחור בן 17. ישאיר אותו שם, בחורה תישאר אבקה, אם היא תתחתן. אז לכן מה? הוא נולד לבד. בלי תאומה. באו השבטים ועשו חשבון פשוט. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו בלי תאומה, סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא ידע שהוא ימות צעיר. היות והוא ימות צעיר, אז מה? אז בשמה לברוא לו אישה, הרי בן כל לא תתחתן. אז הוא מימות צעיר, סימן שהקדוש ברוך הוא ראה, כמו אצל חנוך למשל, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, הקדוש ברוך הוא ראה שמה? שעתיד הוא לחתור. הוא מסלסל בשערו, הוא אומר עלינו דברים גרועים. הביתה לאבא שלו, הלך הביתה לאבא שלו, ויקרא את בגדיו, וישב אליך, ויאמר הילד איננו, ואני אנה אני בא. מה קרה? מה אתה בפניקה? מה אתה בפניקה יותר מיהודה? יהודה הוא המלך, ישאלו אותו גם אתה ילד איננו. אתה המלך, לא? הילד איננו ואני אענה בה, מה אתה תענה לאבא? אומר החתם סופר פשוט מאוד. הוא הלך לשבת, ישב בשקו בתעניתו. למה הוא היה בתענית? מה בתענית? אומר רש"י, למה בתענית? א' כל אומר רש"י, הוא חזר בחזרה. מה הסיבה שהוא חזר בחזרה? כדי לשמש את אבא שלו. דבר נוסף, הוא היה בשקו בתעניתו על שבלבל יצוי אביו. מה יש לו להיות בתענית בלבל יצוי אביו? מה התשובה? אומר רש"י בשם הגמרא במסכת שבת, למה בבל יצוי אביו? כשמתה רחל אמנו, לקח יעקב אבינו את מיתתו וקבע אותה באוהל בילה. מה הוא אמר? לא ייתכן דבר כזה. מה לא ייתכן? לא ייתכן דבר כזה שאמי הייתה צרה לרחל. עכשיו בלהה תהיה אמי צרה לבלהה, לא יכול להיות דבר כזה. בא ראובן וטבע את עלבון אמו, לא יכול להיות דבר כזה. רחל, הבנתי, היא קרה של בית. אבל בלהה, עכשיו יעקב שם את מיתתו, הלך בלבל. אמר אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי, תהיה צרה למי, לכך בלבל. כותב המלבים בשם ספרי קבלה, מקום אחר ראיתי שאחד, אומר המלבים. אילו לא היה ראובן נוטל את מיטתו של יעקב, הייתה בלהה נפקדת בילד נוסף. בלהה הייתה נפקדת בילד נוסף. עד כדי כך שהמלבים כותב וכתבו המקובלים, שהיות בבלבל יצואי אביו, היא לא היה מבלבל, היו רואים לצאת מיעקב אבינו מנשה ואפרים, ומחמת הבלבול לא נולדו ממנו, ונולדו איפה? אצל יוסף. לכן הוא אומר, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. למה? כי בעצם הם היו אמורים להיות ראובן ושמעון. הם היו אמורים להיות ראובן ושמעון, רק למה? בלבלו את מיתתו, אם בלבלו מיתתו, לכן זה מה שקרה. אם ככה בסייעתא דשמיא נחזור, אומר החסם סופר דבר נפלא. הוא אומר, לא, הוא לא מדבר על מנשה ואפרים. הוא אומר, היה אמור להיוולד ילד נוסף. הילד הזה בכלל לא היה צריך להיות בשבטים. יש כבר 12 שבטים. כנגד 12 שעות ביום, ו-12 שעות בלילה, ו-12 חודשים, ו-12 מזלות, ו-12 בני חושב. יש כבר את השבטים. אז מה עוזר הילד הנוסף? אומר החתם סופר, פשוט מאוד. הוא לא רצה להשתמש עם השבטים לעת זקנותו. אומר, אני אזקן. אני צריך ילד שיעזור לי, נכון? צריכים רפואיים, צריכים מישהו שיקח איתי לבית הכנסת ואני אשען עליו. והוא ייקח אותי ויחכה לי ויקרא לי, אני צריך בן שישרת אותי. אני אשתמש בשבטים הקדושים שהשמות שלהם נמצאים על אבני אבות והחושן? לא! יהיה ילד נוסף, הוא ישרת אותי, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה במניין השבטים. אם כך הוא אומר, ברגע שבלבל ראובן את יצואי אביו, מה קרה? שני דברים קרו. מה קרה? א' כל, כתוצאה מזה הילד הזה לא נולד. אם הילד הזה לא נולד, נשארו רק 12 שבטים. אז מי משרת את האבא? אז מי משרת את האבא עכשיו? כל ילד משרת ביום אחר כתוצאה ממה? כתוצאה מזה שהוא בלבל את יצואי אביו, נותר מצב שכל ילד צריך לשרת אותו עכשיו. יוצא שלכל ילד יש תורנות פעמיים וחצי בחודש. פעמיים וחצי בחודש ילד נמצא אצל אבא משרת אותו והוא משמש עם שבטי קה. אומר החסם סופר, חזר ראובן הביתה ושם לבש את שקו ותעניתו, כמו שכתוב, יחידה מבעל תשובה, באותו אישה, באותו מקום ובאותו זמן, באותו מקום שהוא בלבל את יצואי אביו, שם הוא יושב עם שק ותענית. למה? שם אני עשיתי, ואני גרמתי לשבטים שצריכים לבטל יום אחד מתורה וללכת לכבד את האבא. אז זהו עשה תשובה. מה גרמתי? בלבלתי יצואי אביו. אבל חוץ מזה, מה גרמתי? שהוא יכל להביא עוד ילד נוסף לעולם, ואני בלבלתי אותו, עכשיו האחים צריכים ללכת, אני צריך לעשות את זה תשובה. יוסף אבל לא חשש שמה, הוא היה לו עוד חשש. מה עוד חשש? עד עכשיו, אומר החסם סופר, ידוע לכולם שיש לנו 12 צירופי הוויה. מי שקצת יודע את הברכה של ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, יש שם את הצירופי הוויה, 12 צירופי הוויה. אם יש 12 שבטים, יש 12 צירופי הוויה. ואם היה נולד עוד אחד, לא נולד צירוף הבעיה נוסף. זהו, ילד נוסף. אבל ראובן מנע את ביאתו לעולם של ילד נוסף. אם הוא מנע את ביאתו של ילד נוסף, עד עכשיו לא הייתה תביעה עליו. מה הייתה התביעה? שעכשיו כל ילד צריך לשרת ששרת. אבל עכשיו אומר החסם סופר שמה? שנפטר יעקב, שנפטר יוסף. אם נפטר יוסף, אז חסר שבט. אם חסר שבט, עכשיו יתבעו אותי על משהו נוסף. על מה יתבעו אותי? אם אני לא הייתי מונע מאבא שלי, לא הייתי לוקח את המיטה שלו, היה נולד ילד נוסף. אם היה ילד נוסף, היה משלים את יוסף, ולא היה בעיה במה שצמץ את רופא הבעיה. לא היה בעיה בחודשים, ולא היה בעיה בשעות, ולא היה בזמנים, ולא בבני החושן, לא היה בעיה, יש כבר שבט נוסף. אז עכשיו מה תהיה התוצאה? יוצא שעכשיו שבלבלתי יצא אבי, יתבעו אותי על עוד דבר. על מה יתבעו אותי? יתבעו אותי על זה שאני לקחתי שבט מישראל, כי השבט הזה היה אמור להיות במקום יוסף. למה? כי יוסף מת. למה יוסף מת? כיוון שמה? הוא נולד בלי תאומה, ולכן תרוף תורף יוסף. אבל עכשיו שמלעתי, התביעה שלי, איפה הילד הזה? אתה מלעת, אם היית מונה אותו. ואישה נוספת אומר חתם ספר, הוא לא יכל לקחת. למה? כי הוא הרי נשבע ללבן, שהוא לא ייקח אישה נוספת על בנותיו. אז אישה אחרת הוא לא יכול לקחת. אז גמרנו, קלה השבט, מחטא ברית השבטים, אין יותר 12 שבטים, כל האשמה הזאת על ראובן. לכן צעק ראובן, הילד איננו, ואני אנה אני בא. אנה אני בא אומר א', כל מה שעשיתי, מלבלתי את שבט אבי, דבר נוסף, שאין שבט נוסף, והכל נזקף לחובתי, אז הצרה הייתה הבא יותר גדולה. לכן ראובן חשש כל כך, ועל על מעשהו של האחים, אומר, אתם רוצים להרוג, תשליך אותו אל הבור. והתורה מעידה, הוא זרק אותו לבור של נחשים ועקרבים, אבל התורה מעידה, שכל מה שהוא רצה, מה הוא רצה? להחזיר אותו לאבא שלו. אומרת התורה, מבחוץ היה נראה, מה אכפת לך איפה? להרוג אותו, בחשים ועקרבים, רק לא ידיים. תן לו שימות לבד לבור של נחשים ועקרבים. יוצא שמה? יוצא שבמעשה הזה של ראובן היה הצלה ליוסף הצדיק. אם ככה בסייעתא דשמיא ניגש לספר הפריון והגענו לחנוכה. אומר הספר הפריון, שאתה מסתכל על המעשה הזה, שעשה ראובן, אתה מסתכל על המעשה הזה פרופר, נראה לך שמה? הוא עשה לך מעשה, שהמעשה הזה נראה אכזריות מלכתחילה. לקחת בן אדם ולזרוק אותו לבור של נחשים ועקרבים. זה כמו שהגמרא אומרת מסכת יבומת, קופחה באלף, אומרת הגמרא. אדם נפל לגוף של הריות, אין מעידים עליו שמת, נפל לבור של נחשים, מעידים עליו שמת. למה? אומרת הגמרא, נפלת עליהם, הם קופצים עליך, זה לא קשור רעבים או לא רעבים, הורגים אותך. איזה מין עצה זאת? אלמלא שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, כמו שרש"י אומר, ורוח הקודש מבשרת, שהוא לא עשה את כל המעשה הזה, אלא בשביל מה? כדי להשיבו אל אביו. התורה מעידה לך, המעשה הזה נעשה כדי להשיב אותו לאבא שלו. זה העדות. יוצא שמה, הקדוש ברוך הוא לא יכל להעיד כלום, יכל להגיד שאין שום דבר. עכשיו תקרא את הסיפור כמו שהיה, אמר לשים אותו בבור, בלי סיפור. באה התורה ואומרת לך, אני רוצה לגלות לך אדם שעשה מעשה, אני רוצה לגלות לך מה נעשה במסתרי ליבו. שתדע מה נעשה במסתרי ליבו. איפה לומדים את זה? גם זה פרשת השבוע. ברגע שיוסף הצדיק עמד בניסיון מאשת פוטיפר, מה כתוב? מה כתוב? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עשית קידשת שם שמיים בסתר, אני מכריז עליך בגלוי. מה כתוב? עדות ביוסף שמו, הוסיפו לו היי משמו של הקדוש ברוך הוא. למה? מה הסיבה? הסיבה פשוטה מאוד. אתה מנעת את עצמך, מנעת מעבירה, אני אפרסם אותך, זה נעשה בשקט. אומר הרב גנצלי דבר נפלא. רבותיי, למה מדליקים נרות חנוכה ברשות הרבים? כולם. פרסום מניסה! לא מדליקים נר חנוכה למעלה מ-20 אמה, אין פרסום הנסה, לא שאלת אינה. שואל, למה צריכים פרסום מניסה? איך אתה מפרסם את הנס של קריאת ים סוף? מה אתה עושה? אתה שופך מים מלמעלה בלי שביעי של פסח, שיהיה פרסום מניסה. כל מי שעובר, שיהיה לו מים על הראש. מה פרסום מניסה? מה פרסום מניסה? המצרים טבעו בים, אתה עושה פרסום מניסה? מה פרסום מניסה? הקדוש ברוך הוציא אותנו ממצרים ואכלנו עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים. למה אתה אוכל מצות? לזכור שהקדוש ברוך הוציא ממצרים בחג המצות. אז למה אתה לא אוכל את זה ברחוב? תעשה מסובים, בפינת הרחוב יהיה פרסום מניסה, כל אחד יסתכל במפורט הזה, ואוכל מחר מצה עגולה, זה אוכל לפה כזה, מה שנקרא מצה רכה, וזה הכל, זה מרובע, כל אחד, תעשה פרסום מניסה. לא, לא, זה תעשה בבית, בשקט, נפלא, הכל בסדר. אז מה קרה פה פרסום מניסה, מה קרה? למה פה פרסום מניסה? אומר הרב גנצלי בספר הפריון דבר נפלא. דבר שכולם יודעים ממנו לא עושים פרסום מניסה. מודים לקדוש ברוך הוא. רבותיי, המלחמה, הייתה מלחמה, 13 חשמונאים ניצחו יוונים. למה אין פרסום מניסה? תלך בבקשה 13 אנשים עם חרבות פה באלעד, ילכו עם החרבות ויגידו, הנה, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, והם ביד טהורים, וירכבו על פילים ויעשו מצעד. לא, אין שום דבר. מה אתה אומר? מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, אתה לא עושה שום דבר. אז למה נס פך השמן עושים מזה? למה נס פך השמן אתה עושה מזה פרסום מניסה? אומר הרב גנצלי מסיבה פשוטה מאוד, כי אף אחד לא היה שם בפנים. מי היה? רק כהנים ראו את זה. רק כהנים. אז איך תדע מהנס הזה? הכהנים אומרים לך את זה. מדבר שלא ידוע ולא מפורסם, עושים פרסום מניסה. מאיפה אתה לומד את זה? אתה לומד את זה ממה? מהדודאים נתנו ריח. הקדוש ברוך הוא פרסם את שמו של ראובן. ראובן עשה מעשה שנראה מעשה לא, לא, לא טוב בעלי, לזרוק אותו לבור של נחשים. אומרת התורה, כן, כן, אני רוצה להגיד לך, בור כן בו מים ונחשים והקרבים יש לו, והתורה מעידה לך שמה? שהוא רצה להשיבו אל אביו. הוא רצה להחזיר אותו הביתה, אל תסתכל למעשה! אם הקדוש ברוך הוא מפרסם את זה, ועושה פרסום, מה? אומר הרב גנצריד, הדודאים נתנו ריח. ריח אתה לא רואה את מקור הריח, נכון? אתה מריח מישהו עם ריח. ריח, מה זה? אתה מבין שהריח יצא מאיזשהו מקום. אתה מבין אבל שיצא מאיזשהו מקום. הדודאים נתנו ריח, זה ראובן. עשה מעשה כזה שהציל את יוסף. מזה שהקדוש ברוך הוא פרסם את המעשה של ראובן. מה התוצאה שאנחנו עושים כתוצאה מזה? מדליקים את נרות חנוכה שהם פרסום מניסה. איפה מתחבר שניהם ביחד? הבור אין בו מים, והנחשים והקרבים יש בו. מאיפה אתה יודע? כי הבור היה למטה מ-20 אמה, הוא לא נעשה מה שאתה לא רואה מה נעשה למטה. איפה? אם למעלה מ-20 אמה אפשר להדליק נרות חנוכה, למה? כיוון שהעיניים שולטת, ודאי שלמטה. יוצא שמה? שהקדוש ברוך הוא פרסם את הנס הזה, שראובן רצה להציל אותו למרות שמשליחים אותו לתוך מה? לתוך בור של נחשים והקרבים. אם כל זה המטרה להציל אותו. אם ככה בסייעתא דשמיא, המטרה היא לפרסם את הנס. אם תדיק אותו למעלה מ-20 אמה, אין פרסום מניסה. לכן שניהם מתחברים ביחד. כדי לפרסם את הנס הזה, את המעשה הפלאי הזה שעשה ראובן, שמסר את הנפש שלו כדי להציל את יוסף הצדיק, כדי שחס וחלילה לא ייקרא שבט מישראל, ויפגע ב-12 צירופי הוויה, ויפרע בגלגל המזלות, ויפרע בשעות היום והלילה, כמו שכתוב, ויחסר האבן באבני החושן, כל מה שעשה יעקב אבינו, מה שעשה יוסף הצדיק, כדי להביא לשלמותם של ישראל. אם ככה בסייעתא דשמיא אני רוצה לסיים. באים ימי החנוכה, ידוע מה שכתוב ברמו. אומר הרמו שאדם ששכח לומר על הניסים בשעה שהוא אוכל בברכת המזון, מה הוא עושה? שנגמר ברכת המזון, אומר הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים. כך אומר הרמו, אורחיים קופי זין. אם שכח לומר, אומר הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. שואל הבחור שור שאלה עצומה, איך אפשר לבקש ניסים? אסור לבקש ניסים. אם אדם עושים לו נס, אומר חז"ל, אין אדם ראוי להתפלל על נס, למה? כיוון שאם אדם עושים לו ניסים, אז מה? מורידים לו מזכויותיו. שואל השערי תשובה, שואל הבחור שור, אני לא מבין, מה מונח כאן? איך הוא יבקש ניסים? אומר הדברי שאול תשובה נפלאה, אין להתפלל על ניסים, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשנות מדרך הטבע. אם משנה מדרך הטבע, הוא מנקה מזכויותיו. אבל בחנוכה, היות בחנוכה זה זמן של ניסים, היות בזמן של ניסים זה הזמן לבקש ניסים. אמרנו, יעשה ניסים כמו שעשה לאבותינו. זה זמן של ניסים. אם זה זמן של ניסים, אנחנו יכולים לבקש ניסים. ולכן, אין יהודי שלא צריך ניסים בסייעתא דשמיא. וכאן, אני רוצה לנצל את הבמה, כמו שאומר דוד המלך בתהילים. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממו בקהלם ובמושב זקנים יעללו. הימים האלה קבעום לימי הלל והודעה, מחר בעזרת השם נדליק את נרות החנוכה. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על רוב חסדיו וטובו עמנו, יתברך שמו לעד. שברוך השם אשתי חזרה הביתה, אמנם עדיין לא בבריאות איתנה, עדיין מחוברת למנשם, אבל עם כל זה ברוך השם חזרה הביתה, נכנסה לכותלי הבית בסייעתא דשמיא. אני רוצה להודות לכל אותם רבבות אנשים שהתירו בתפילה לשוכן מרומים שיחוס עלינו, ובעזרת השם ישמור עליה, בעזרת השם התפילות האלה יעזרו לכל חולי עמו ישראל. אני רוצה להודות לצוות הרפואי בבית החולים מעייני הישועה בטיפול נמרץ, לפרופסור סורקין, לדוקטור זחאלקה, דוקטור כהן וצוות האחיות בראשות גברת בלה לב, כל הצוות הרפואי ממש נלחמו על החיים שלה במסירות נפש, לאני טרייט, סנטרי דדהב, האחים שלמה ונתן רוטשילד, באמת שמסרו את הנפש, כשברוך השם הקדוש ברוך הוא ינחיל דרכם את הרפואה השלמה, ורצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ואבי ניסים ונפלאות בכל בתי ישראל, ונזכה כולנו לנס הגדול בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.